יפה, אנחנו פותחים בשעה טובה ומוצלחת את הספר השני בספרי שלמה, ספר משלי. אני אזכיר לכם מה דיברנו. דיברנו על הגדרת הכתובים כרוח הקודש, כלומר כשאיפת האדם לחיות בטבע, בציליביזציה ובתרבות על פי הגדרות של שווייד, לאור הדרכת המצווה והנבואה. למדנו את הרמב״ם שמגדיר בצורה מפורשת את ספרי הכתובים כרוח הקודש. דיברנו על הפולמוס שחזל עוררו סביב ספרי שלמה, קהלת בוודאי, הסתבכנו איתה, שיר השירים גם, ולמרבה הפלא גם משלי. אני מזכיר לכם שלמרבה הפלא, גם ספר משלי נמצא באיזשהו קונפליקט מבחינת חזל, מבחינת המדרש, במסכת שבת. למה? הרי ספר משלי, אנחנו לאט לאט כבר נכיר אותו היום, הוא ספר מאוד, אני אגיד סולידי, תמים, מאוד ברור, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, תתנהג כראוי, יהיה לך טוב, לא כדאי להתנהג רע כי יהיה לך רע. למה שספר כזה לא ייכנס לתנך? מילא קהלת שפגשנו שם סתירות פנימיות וכפירה ומינות, ומילא שיר השירים שאנחנו מסתבכים שם קצת עם הקטע של המיניות, מה הבעיה במשלי? מה הבעיה? אז אתם זוכרים מה ההגדרה הרשמית? הבעיה הרשמית במשלי? סתירות. סתירות פנימיות שיש בתוך ספר משלי. רמזתי על זה שלמדנו בפתיחה שזה מאוד מוזר. מה זה סתירות פנימיות? מה? כאילו יש לנו בעיה להסתדר עם סתירות? מה? ואנחנו נדון בזה. לא היום, אבל בהמשך הספר נעסוק גם בזה. בסתירות שיש לנו בספר משלי, שאולי מספרות סיפור יותר משמעותי מאשר בפסוק אחד כתוב ככה ובפסוק אחר כתוב ככה. בכל מקרה, גם לגבי ספר משלי היה דיון, בסופו של דבר הוא נמצא בתנך. אני חושב שזה, נכון? זה היה בעצם לימוד ההקדמה לספרי שלמה בתחילת השנה, והיום אנחנו פותחים את ההקדמה למשלי. שאלות עד כאן? אתם רוצים להיזכר משהו יותר מדויק? זה בסדר? אוקיי. אנחנו פותחים היום את ספר משלי, ארוך יותר מספר קהלת, ולכן אנחנו ממש נקפיד לא לקרוא את כל הפסוקים ביחד. כמובן, מי שרוצה להשלים לבד ולקרוא ולבוא מוכן לשיעור, זה יהיה הכי טוב. אבל אני באמת אומר, קהלת קראנו פסוק פסוק, שיר השירים בעזרת השם נקרא פסוק פסוק, ספר משלי לא, זה באמת ארוך. אבל מה שאני כן ארצה, אני ארצה שניכנס כמו שצריך לתוך הספר. ואיך ניכנס לתוך הספר? אז היום אנחנו נכיר ארבעה, אני מקווה שנספיק, ארבע נקודות פתיחה. נקודה ראשונה הכי טכנית, איך נכתב ספר משלי? זה לספר משלי ממש, יש סגנון וחלוקת פרקים מאוד מאוד ברורה, וזה יהיה הנקודה הראשונה שבה ניגע. לאחר מכן נדון קצת במושג המשל בתנך, דרך מורה נבוכים של הרמב״ם. לאחר מכן, ואת זה אני ממש מקווה שעוד נספיק היום, נדבר על המעבר מקהלת למשלי. כי זה מעבר, כלומר זה מעבר רוחני, זה מעבר רגשי כמעט הייתי אומר, והבאתי לכם שלושה קטעים שיכולים ככה לפתוח מחשבות על מה למדנו בקהלת ומה אנחנו הולכים לפגוש בספר משלי, ואני מקווה שאולי גם את זה עוד נספיק כבר לפתוח היום את ספר משלי פרק א'. בסדר, כל זה עמוס, המטרה שלנו להיום, נצא לדרך, כן. כן, כן, על הסדר, על הסדר, בטח. על הסדר, לא כל פסוק, אנחנו נלמד על הסדר. זהו, אז הכנתי לכם דף. כרגיל, שכחתי לשלוח במייל. גם מי שרואה את הצילום ורוצה לשלוח דפי מקורות, שלחו לי במייל, כלומר, אני אשלח לכם במייל, בסדר? יאללה, אז הכנתי לכם פה. זה דף עמוס, אין מה לעשות. כלומר, אני באמת רוצה שנספיק הרבה דברים. ואנחנו נפתח, כמו שאמרתי, בהגדרה הטכנית ביותר של חלוקת ספר משלי. מה שמכונה קבצי ספר משלי, קבצי.
אולי 2 ו-1,
חבר'ה. לא, אני אעשה, לא, 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 לדעתי יש מספיק, יש מספיק. מה? בסדר? אנחנו הולכים להכיר, לעבור על קבצי ספר משלי, על פי גרינץ. גרינץ, הוא נחשב עד היום לאחד מהחוקרים הגדולים של הספר, ושהוא קורא את ספר משלי, הוא מחלק אותו לתשעה קבצים. מה זאת אומרת תשעה קבצים? זה אומר באמת תשעה חלקים מובחנים, שונים, שלכל אחד מהקבצים יש כותרת, יש סגנון, לפעמים יש קבצים דומים, אבל כל קובץ באמת עומד בפני עצמו. אני רוצה שנכיר, אז שיהיה לכם את הדף מול העיניים ואת התנך פתוח בספר משלי, כדי שנוכל להדגים את רצף הספר. אז הקובץ הראשון, יש לנו תשעה קבצים בספר, כמובן הוא מיוחס לשלמה, כן? זה הכותרת של פרק א', פסוק א', משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל. הקובץ הראשון, פרקים א' עד ת'. בראש הקובץ בא סימון למחברו, משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. מסתבר שאין כתובת זו מתכוונת לקובץ האחד הזה, אלא אמורה היא ככותרת ראשית לעיקרו של הספר, שבו שני הקבצים הגדולים ביותר, קובץ א' וב', הם בעצם רוב הספר, הבאים לאחר מכן, מיוחסים בפירוש לשלמה. ששת הפסוקים הבאים בראשו, פרק א', פסוקים א' עד ו', זה הפתיחה, בסדר? משמשים, א' עד ז', סליחה, משמשים הקדמה על תכלית הספר בכללו, או אם נרצה כאין שער, וכך אנחנו נלמד, אני מקווה עוד היום, את פסוקי הפתיחה, ובסוף השער בא המוטו, הסיסמה הראשית, עיקרון היסוד שגם עליה נדבר, עליו נדבר, יראת השם ראשית דעת. בסדר? אז זה הקובץ הראשון, נאומים ארוכים. 9 פרקים, כאשר כל פרק אפשר להגיד, לפעמים 2 פרקים, מהווים נאום. נאום שלם, בדרך כלל אנחנו נראה של הורים לילדים. של אבא, לבן שלו, אבא ואמא, לילד התמים, המחנך בבית ספר לילד התמים, ממש ככה. בסדר? כלומר, ההורים או המחנכים הם הדוברים, והילדים, הילד, הוא הנמען, כאשר כל נאום הוא נאום. ולמרות שזה 9 פרקים, ויש בזה מגוון, אפשר לחשוב כמובן על המסר הבסיסי ביותר. נראה אתכם בתור הורים, בתור מורים. מה? זה נחמד, אבל זה קצת יותר מתוחכם. הכי פשוט, שמע בני מוסר אביך, כך אנחנו פותחים, תראו, פרק א' פסוק ח', שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, יש דרך חיים טובה, תלך בדרך הזאת, אוי ואבוי ללכת בדרך הרעה, הדרך הרעה תוביל אותך למכה, לפגע, לרוע, זהו. כמובן, במה תאופיין הדרך הרעה? תנסו באמת להיכנס לראש הכי 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 קלאסי של חינוך מבוגרים לילדים, הורים ומורים. מה, מה? לא, לא, מה, מה, מה היה דרך הרע? מה אסור לעשות? אז אסור את כל יחסים של בן אדם לחברו, גניבה, רצח ופראות מינית. תחשבו, לא תרצח, לא תנאף, משהו כזה ולא תגנוב. כלומר, החלק ה... ולא תחמוד, כלומר, קיצור, החלק ה... חברתי של 10 הדיברות, זה בעצם הסיפור. נכון, מדי פעם יהיה גם קריצה ללבטוח בקדוש ברוך הוא ומשהו כזה, אבל עיקר הקובץ נאומים ארוכים שמכוונים לתלמיד הצעיר, לילד הצעיר, על ההתנהגות שלו בחיים. יש? אתם רוצים לראות סגנון, אז אמרנו פרק א' פסוק ח', שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אנחנו בפרק ב' פסוק א', בני אם תיקח אמריי ומצוותיי תצפון איתך. למשל, מה אסור לעשות? תראו את פרק ב' פסוק ט' ז'. אני פשוט דוגם פסוקים. פרק ב' פסוק ט' ז'. אנחנו נקרא, אנחנו נלמד זה לעומק בפעם הבאה. להצילך מאישה זרה, מנוכריה אמריה החליקה, כן, מהפראות המינית. אבל באיזה ספר אנחנו? משלי. ולכן, מה ישר אתם עושים תרגום? נכון שהמשל מדבר להצילך מאישה זרה, אבל... אנחנו צריכים לקחת בחשבון שסביר להניח שמדובר פה על משל. כלומר, גם להצילך מאישה זרה, מפראות מינית, אבל גם יכול להיות שהאישה זרה מסמלת משהו. מה יכולה לסמל נגיד? נגיד עבודה זרה. לא בטוח, אני צריך לדבר על זה. אבל זה צריך להיות הרוב. אם אנחנו קוראים עכשיו את ספר משלי, אנחנו לא יכולים להסתפק ברובד הגלוי, יופי, אז לא להתפרע מבחינה מינית. מה עוד יכול להיות שמספרת הסיפור של האישה הזרה? בסדר, אז זה פרק א', זה הקובץ הראשון, פרק ד', שימעו בנים ושרעה והקשיעו בולדת בינה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, פרק, אתם רואים, כל פתיחה מתחיל ככה, פרק ה' פסוק א', בני לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי הת אוזניך, לשמור מזימות, ודעת שפתיך ינצורו, כי נופת תיטופנה שפתי זרה, וחלק משמן חיקה, מצלצל לכם פסוק אחר של שלמה? בשיר השירים, אותו דבר, רק שפה זה ביטוי לפיתוי ולרוע, ובשיר השירים זה יהיה ביטוי לפיתוי ואהבה, לחשק. בסדר, זה מאוד מאוד מעניין, וככה בעצם ממשיך הקובץ הראשון. שאלות על הקובץ הראשון, רק על ההיכרות שלו, לא יותר מזה. יפה. פרק י', אנחנו עוברים לקובץ ב', שימו לב איך הוא נפתח, עם כותרת חדשה. פרק י', משלי שלמה. נכון שגם כאן הכותרת כבר מתחילה עם ילדים, בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו, אבל כבר תשבו רגע בין שמע בני מוסר אביך לבין הפסוק הזה. יפה מאוד. כלומר, בעוד שהקובץ הראשון הוא בהגדרה חינוך ופנייה לילד, בקובץ ב', שזה המרכז של ספר משלי, זה הפתגמים. פתגם, 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 בלי קשר כמעט בין פתגם לפתגם. בואו נקרא בהגדרה של גרינץ. קובץ ב' מכין את הפרקים י' עד אמצע פרק ב'. בראש הקובץ באה כתובת קצרה משלי שלמה, שלא כקובץ הראשון הנתון בסגנון של אזהרות ותוכחות, מהווה קובץ זה אוסף של משלים פתגמים בודדים. עכשיו, אתם מכירים המון מהפתגמים האלה. המון. בסדר? המון מפתגמי ספר משלי הם מצויים על לשוננו. רק שאתם לא יודעים שזה ספר משלי. כמעט ללא קשר בין פתגם לפתגם, מספר הפתגמים הוא 375 פתגמים בגימטריה שלמה. איזה מדליק זה, אם הדבר מכוון או לא, קשה לדעת. אבל זה מעניין שמישהו חשב על זה, נכון? כל פתגם בא בשני חרוזים מקבילים, שזה כמובן הסגנון הרגיל, תקבולות, לפעמים תקבולת ישירה, כלומר, שני החלקים אומרים אותו דבר, ולפעמים תקבולת ניגודית, כמו בין חכם ישמח אב, ובין כסיל תוגת אמו. פתגמים קצרים, אין קשר בין פתגם לפתגם, זה הקובץ השני. שוב, כשנגיע ללמוד את הקובץ השני, נרד יותר לעומק, איך לפענח כזה קובץ. מה עושים אותו? בכלל אני אגיד לכם, שבשבילי ספר משלי, הוא ספר התנ"ך המאתגר ביותר, כמורה לתנ"ך. בסדר? אם השיעור, הכותרת שלו הייתה מוסר, קלאסי. בסדר? קלאסי. קצת פרקי אבות, קצת ספר משלי, קצת המהר"ל, נתיבות עולם למהר"ל שבנוי על ספר משלי. אבל השיעור הוא לא שיעור במוסר, השיעור הוא שיעור בתנ"ך. איך לומדים את ספר משלי כספר תנ"ך? זה הדבר המרכזי שאיתו, שממש אני מרגיש ששכללתי אותו בשנים האחרונות, ואני מקווה שתצליחו לחוות את זה. מה זה? כי אתם מבינים את ההבדל? ללמוד את ספר משלי כספר מוסר, אין בעיה, בוא נשב, נפתח את ספר משלי, נגיד בפסוק, אני באמת, אני יודע מה, מישהו רוצה לשלוף איזה פסוק? נגיד, אני פשוט, זה פסוק שככה מוכר לנו, שנוכל לדבר עליו. קופץ לכם משהו? יפה, איזה פרק אתה?
פרק
י"ט פסוק כ"א, נכון, תודה. רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום. יפה, בואו נפתח עכשיו שיעור שלם על השתדלות וביטחון, נכון, היחס בין מה אדם עושה לבין רצון השם, מעולה, זה יכול להיות שיעור נחמד. אני אביא את הפסוק הזה, מהר"ל, הרב קוק, קצת חסידות, אבל זה לא שיעור מוסר, זה שיעור תנ"ך. ובאמת, אחת השאלות שאני מניח כאן, זה איך לומדים את ספר משלי כספר תנ"ך, עם כלים שאנחנו מכירים משאר ספרי התנ"ך. למשל, מה שאנחנו עושים עכשיו, זה כלי תנ"כי. זה אומר לקחת ספר שלם, ולחלק אותו קודם כל לקבצים. את זה לא נעשה כלימוד מוסר. מה שאומר, כמו שאומר, שאני לא נקרא את כל הפסוקים. אני ממש ממליץ לכם, כדאי. אני זוכר ליל שבועות אחד, זה מה שעשיתי. קראתי את כל ספר משלי, עם הפירוש של הגר"א. באמת הרגשתי ככה, וואו, עשיתי איזה משהו בליל שבועות, בהקשר הזה. זה לא מה שיהיה בשיעור. אבל אנחנו כן נצטרך להתמודד עם השאלה, מה עושים? מה עושים עם 13 פרקים שהם פתגם, 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 פתגם?
מה החלוקה
לקבצים
בעצם נותנת לי מבחינת, אם
אנחנו בעצם... קודם כל סדר, נכון? דבר ראשון זה עושה לך סדר.
זה
אומר, לא, זה אומר שאת קובץ א' נצטרך ללמוד בסגנון מסוים, כי אנחנו הולכים לפגוש נאום ארוך שאתה מכיר אותו, למשל, כמו מנבואות. אז יש לך קצת כלים לפענח נאומים ארוכים, פתאום את הקובץ השני של ספר משלי נצטרך לעבוד בצורה אחרת.
ואני יכול להסתכל עליו כמכלול בסוף כספר שלם,
כלומר,
אין לו
תמה אחת. רגע, זו שאלה מצוינת. זה למשל שאלה מצוינת, אני כבר לא רוצה לגלות לך את התשובה. אבל זה יעלה, כלומר, אנחנו נשאל בסופו של דבר, מה הספר משלי כספר רצה לומר לנו. מצוין, מצוין. טוב, יאללה, זה הקובץ השני. קובץ השלישי, תדלגו בבקשה לפרק כ"ב, פסוק ט' זין. י' זין, כן, פרק כ"ב, פסוק י' זין. שימו לב לכותרת המעניינת. וגם פה אני כבר אזרוק לכם את המחשבה התנכית, פרק כ"ב, פסוק י"ז, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. זה כותרת, נכון? על מה היא מרמזת? שתי הכותרות הראשונות היו על שלמה, משלי שלמה ומשלי שלמה. פתאום, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. מה הסיפור פה יכול להיות?
כבר לא רק שלו.
זה לא רק שלו, נכון? יש עוד... לא, אפשר להגיד שדברי חכמים, הכוונה דברי חוכמה. אבל יכול להיות שדברי חכמים זה אומר שמצטרפים פה עוד חכמים.
חזל?
מה זה?
חזל.
לא חזל. אני חייב שתעשו את הקליק בראש. חבר'ה, שלמה, דברי חכמים. מה אנחנו יודעים עליו? בתנ"ך. חכם באדם. איך אנחנו יודעים שהוא חכם באדם?
יותר מ...
כי היו מפגשים, נכון? הרי שאני פותח, זה קלאסי עכשיו לפתוח את ספר מלכים א', ואתם מבינים, הנה כלי תנ"כי. אני עכשיו פותח, לא עכשיו, שנלמד את קובץ ג', נפתח את ספר מלכים א', וננסה להיזכר שוב מהי דמות החוכמה של שלמה. ואחד הדברים שנגלה, שהוא באמת נמצא במגע עם אנשי החוכמה של תקופתו. הם היו עושים סימפוזיונים, הם היו עושים מפגשים, אז אנחנו יודעים ששלמה נפגש עם מלכת שבא, אבל הוא היה נפגש עם עוד אנשים. ואז יכול להיות שיש פה דבר מאוד מעניין, שמה נכנס לנו לתוך התנ"ך? דברי חכמים. בואו נשווה את זה שנייה לשמונה פרקים של הרמב״ם. למה? למה זה הדוגמה? אריסטו, נכון? זה תמיד מצחיק אותי, אם אריסטו ייפול על הרצפה, לא ננשק את הספר, נכון? אם שמונה פרקים ייפול, אבל יש שם אריסטו. זה נחמד. בסדר, ברור, ברור. ברור, כלומר, הרמב״ם ייכנס לבית המדרש, ואריסטו יהיה אולי פה, נכון? בספרת המחקר, אני לא יודע. זה פרק ג'. בואו נקרא את ההגדרה, את ההגדרה של גרינץ. מתחיל במילים דברי חכמים, והוא נתון בין פרק כ"ב פסוק י"ז לבין פרק כ"ד פסוק כ"ב. אף קובץ זה שונה מן הקודם לו. שוב, אין זה קובץ של פתגמים, אלא אמרי מוסר, כמו בקובץ הראשון, כלומר, מין נאום ארוך שכזה. תעברו איתי לסוגריים. בדור האחרון נתגלה ספר משלים מצרי של אחד שקוראים לו אמן מאפה, ובו משלים שדמיון רב בינם ולמשלים בקובץ הזה. ופתאום יש לנו עוד אתגר תנכי שצריך להתמודד איתו. מה קורה? שאנחנו חושפים בתוך ספר משלי קשר וזיקה עם דברי חוכמה שאנחנו מכירים אותם ארכיאולוגית. מי שככה עוקב איתי יכול להבין אולי שזה הסיבה למה לא רצו להכניס לספר. זה דעתי. בסדר?
אני חושב שכשלא רצו להכניס ספר משלי, הם מבינים את זה?
כן, לגמרי. לגמרי. לדעתי, זה הסיבה. כלומר, זה הסיבה. שבספר משלי ישנו קשר הדוק, אני אומר, כמעט אי אפשר להכחיש את זה, בין מה שאנחנו מכירים מתרבות חוכמת קדם שיש היום בידינו, לבין ספר משלי, מה שאומר שכנראה שהיה עוד, ואנחנו לא מכירים.
נראה.
זה הדרך שלנו לפענח את קובץ ג', כן? אנחנו נעשה טבלה מסודרת, ופתאום תראו איך פותרים בעיות של הבנת הנקרא. זה פשוט מדהים. הרי כל פרשננו התמודדו, יש פה כמה ביטויים מאוד קשים בקובץ השלישי, שהם באמת קשים, עד שאתה משווה את זה לחוכמה שגילינו בארכיאולוגיה של 200 שנה האחרונות. זה פשוט הופעה מדליקה. ואז עולה שאלה, מה זה? זה נכון, זה לא נכון, זה בסדר, זה לא בסדר. מה עושים עם זה? איזה עולם רוחני זה מספר? בסדר? אז זה משלי קובץ ג', זה, אני מתחיל להזדרז. קובץ ד', מתחיל פרק כ"ד, זה קובץ מאוד קטן, תראו, פרק כ"ד, פסוק כ"ג, גם אלה לחכמים, כלומר יש פה עוד נספח של אותם חכמים של הקובץ הקודם, למה זה לא אותו קובץ? לא יודע. לא יודע, זה בעצם אנחנו נלמד אותם ביחד, כי זה שני קבצים מאוד מאוד דומים. קובץ ה', כמה פרקים, מתחיל מפרק כ"ה פסוק א', שזה פסוק מפתח. תקראו איתי בבקשה. כן, פרק כ"ה פסוק א', גם אלה משלי שלמה, חזרנו לכותרת הראשית, אבל מה המשך? ולמדנו פעם את הפסוק הזה. אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. שמעו, זה פסוק פצצה. למה? למה?
כי הספר הזה לא הגיע שלם.
שימו לב, נכון? זה פסוק שהוא ממש מפענח לנו, או לפחות מעורר את הדמיון, איך הספר נכתב. מה זאת אומרת ספרי שלמה, דברי שלמה, משלי שלמה, שהעתיקו אנשי חזקיה ומלך יהודה? זה אומר שעברו בעל פה, מה זה העתיקו, ערכו, שינו, זה ממש ממש מעניין. אני באמת אוהב את הפסוקים האלה, אני קורא להם פסוקי הלינקים האלה בתנ"ך, שכאילו אתה לוחץ עליהם והם שולחים אותך פתאום לסיפור אחר. הרי אי אפשר יהיה ללמוד את הקובץ הזה בלי רגע להיזכר מי זה חזקיה ומלך יהודה. ולמה יכול להיות קשר בין שלמה של מינוס 1000 או 950 לחזקיהו של מינוס 700? עברו 250 שנה ביניהם, וזה באמת חוויה מעניינת. יש כמה פסוקים כאלה בתנ"ך שמחברים בין דמויות שלא חיו ביחד. דוגמאות? עולה לכם משהו בראש? שיש לך איזה פסוק בתנ"ך שפתאום מחבר אותך למשהו אחר בתנך, אבל רשמית, לא רעיונית. שם של מישהו...
הפסוק הראשון בנכן, לא בנכן ים, בעזרה.
נגיד, נכון, הפסוק הראשון בעזרה שולח אותנו לירמיהו, זו דוגמה יפה. מי שזוכר בירמיהו שבאחד הפרקים פתאום נזכר הנביא, מיכה מורשתי, פתאום, או באמצע ספר מלכים נזכר יונה הנביא, כל מיני פסוקים כאלה, אז זה כלי תנכי, אתם מבינים מה אני... זה, אני מחפש את הכלים התנכיים לפענח את ספר משלי. אז זה למשל, כמו שלפתוח את ספר מלכים ולדבר על שלמה וחוכמתו, זה כלי תנכי, גם לפתוח את ספר מלכים ולהכיר את חזקיהו ולנסות לפענח דרך זה את קובץ חמישי, זה כלי תנכי. לאחר מכן, קבצים ו' וז' זה פרק למד, עברו איתי בבקשה. פרק למד, כותרת מאוד מיוחדת. זה שני קבצים קצרים, שמתי אותם ביחד, דברי אגור בן יקה, ובפסוק תדבב, לעלוקה. כנראה שני שמות של חכמים, כמו אותם חכמים מוזרים ששלמה היה איתם בקשר, ומה שמוזר בפרקים האלה זה לא רק השמות של החכמים, אלא הסגנון. בואו נקרא. לא.
עלוקה זה שם?
עלוקה זה שם, אנחנו נדבר על זה. סליחה, לדעתי זה שם, הם מדברים בחידות. חידות, ממש חידות. עכשיו אני אשאל אתכם, מה הכלי התנכי שאנחנו נצטרך לשכלל? איך מפענחים חידות? מה זאת אומרת? כי הרי אנחנו מכירים גם מספרים אחרים בתנך, חידות, כמו למשל...
שמשון.
נכון? כלומר, אנחנו מכירים את המושג הזה, או ביחזקאל יש, ובדניאל יש, שיש חידות, שנצטרך לפענח אותם. ושוב, איך אנחנו משתמשים בכלי הזה, כדי לפענח גם את ספר משלי? קובץ ח' זה תחילת פרק למד א', דברי למואל מלך, גם פה, האם זה שלמה? יכול להיות שזה שלמה. למואל, איכשהו מסתדר לנו עם שלמה, ונצטרך קצת לחזור לביוגרפיה של שלמה כאן, והקובץ האחרון מוכר לכולם, שיר אשת חיל, שעם זה מסתיים הספר. אז באמת באופן רשמי, יש פה 9 קבצים, שכל קובץ הוא אחר, יש לו כותרת אחרת, סגנון אחר. המחנה המשותף של כולם מבחינתנו, שיש פה הוראות מוסריות, כן, כאלה ואחרות על העולם, לפעמים זה מופנה לאנשים ספציפיים, לילדים, לפעמים זה אמירות כלליות על ההתנהלות בעולם, וזה ספר משלי. וכמו שהבנתם מהסקירה הקצרה שלי, שכל קובץ ידרוש כלי אחר שדרכו ננסה לפענח את האמור. כי זה לא... עכשיו, לא נמלט משיעורי מוסר מדי פעם. כלומר, אין מה לעשות, זה פסוקים שהתוכן שלהם דורש התייחסות. אבל לא זה יהיה המוקד. לא זה יהיה המוקד. המוקד יהיה הניסיון העקרוני להבין מה יש פה, מה זה הספר, מה הוא עושה בתנך, איך הוא נמצא בקשר עם ספרים אחרים בתנך. זה בעצם יהיה מוקד הלימוד. יאללה, שאלות, הערות על מה שעשינו עד עכשיו. כן.
על החלוקה לפרקים.
אז כרגיל, החלוקה לפרקים היא חלוקה מאוחרת, חלוקה הנוצרית של אמצע ימי הביניים, עד סוף ימי הביניים. אני פחות מתרגש מזה, כלומר אין לזה, אתה ראית שקבצים נחתכים בתוך פרקים. לא הייתי מתרגש מזה יותר מדי. לא הייתי מתרגש. טוב, עד כאן ההיכרות הראשונה עם הספר. עוד שאלות, מישהו איבד אותי קצת, רוצה שאני אחזור על משהו? יפה. הדבר הבא שאני רוצה שנעשה, תחזרו לדף שלנו, הרמב״ם. הבאתי לכם קצת מהקדמת מורה נבוכים לרמב״ם, כי הוא כבר נותן לנו מפתח ראשון להתמודדות עם ספר משלי. בואו נקרא. הרמב״ם, מי שקרא כבר את ההקדמה למורה נבוכים, זוכר שמה הוא עושה בהקדמה? הוא מסביר למה הוא כותב את הספר מורה נבוכים, נכון? ולמה הוא קורא לו מורה נבוכים. מישהו פה זוכר, מכיר? כדאי, אני באמת מציע לכם בטח בתרגום של שוורץ, שזה ככה עוזר יותר לקריאה חלקה. ואחת הטענות של הרמב״מים כמובן, שהתנך, מי שזוכר שלמדתי שנה שעברה את נביאים ראשונים, שהתנך הוא ספר של משלים וחידות. זה התנך. וספר משלי הוא קלאסי בשביל הסיפור הזה. בואו נקרא. זה לא תחילת ההקדמה, זה אמצע ההקדמה. כיוון שהזכרתי משלים, כלומר שהתנך בנוי ממשלים, נקדים הקדמה זאת, דע שהמפתח להבנת כל מה שאמרו הנביאים עליהם השלום, אבל הרמב״ם במובן הזה כולל גם את הכתובים. כולל גם את הכתובים, בסדר? ולידיעת אמיתתו הוא הבנת המשלים ומשמעויותיהם ופירוש ביטוייהם. אז כמובן זה קודם כל הבנת הנקרא. ונצטרך קצת לשבור את הראש, כי יש כמה מילים לא מובנות. אבל מה זה פענוח של משל? ואל תתבלבלו. שאני אומר לכם משל, אני מתאר לעצמי שאתם ישר מבינים, למשל איזה משל? משל יותם, משל כבשת הרש. לא, זה חידות. מה זה משל? כל הגד. זה הרמב״ם. ההגדים בתנ״ך, ההגדים.
ההגדים גם של בני אדם?
אני לא יודע מה, של בני אדם כי מדברים אחד לשני. זו שאלה מעניינת, מה אנחנו עושים עם הסיפורים ההיסטוריים. אבל הרמב״ם אומר, גם סיפור היסטורי הוא משל.
סאבטקסט כאילו?
אתה צריך לפענח סאבטקסט, כן. אתה צריך לפענח את עולם העומק שמסתתר מאחוריו. הדוגמה הכי הכי טובה, אני לא יודע אם הוא מביא את זה גם פה, לא, אני אגיד את זה, אני אביא את זה פעם אחרת, פרשת שבוע האחרונה, סולם יעקב, אני מת על הדוגמה הזאת. שהרמב״ם קורא את חולום בסולם יעקב, לא מעניין אותו, באמת, אני אגיד בצורה הבוטה, שהמשמעות של הסיפור היא, הפשוטה היא, שיעקב אבינו זוכה להבטחת שמירה מהקדוש ברוך הוא, וזוכה להבטחת האבות, לך אתן את הארץ הזאת, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. אתם יודעים את מי המשמעות הזאת מעניינת? נראה אם אתם זוכרים מי שהייתי שנה שעברה? את הכוזרי. רבי יהודה הלוי, זה מה שמעניין אותו מסולם יעקב, כי רבי יהודה הלוי קורא את התנ״ך הגלוי. הרמב״ם קורא את התנ״ך הנסתר, ואת הרמב״ם מעניין המלאכים, הדימוי של הסולם, מה זה אומר על היחס בין האדם לבין אלוהים.
אתה לקחת דוגמה קלה.
לקחתי דוגמה קלה, אני מחפש, יש לי כמה דוגמאות, בסדר, דוגמה קלה, אבל עדיין היא מיוחדת, נכון? עדיין היא דבר שאתה אומר, יכול להיות שבקריאה רגילה לא היית שם לב לזה. אתה צודק, אתה בעצם רוצה לשאול לרמב״ם מה הוא יעשה עם הסיפורים היותר טכניים, נקרא לזה, היותר היסטוריים. שאלה טובה. תראו, מי שקצת מכיר את מורה נבוכים, על איזה ספרים בעיקר הרמב״ם חוגג? משלי, איוב, הסיפורים הפנטסטיים של ספר בראשית. כלומר, אז כאילו במילים שלך אתה תגיד הרמב״ם מלך למקום הקל. בסדר, אבל הרמב״ם יגיד אותו דבר על אברהם והמלאכים. נכון? גם הביקור של המלאכים אצל אברהם, הרמב״ם מפענח כמשהו נסתר יותר, והוא לא יראה את זה רק כאיזה סיפור טכני של הכנסת אורחים ותתנהגו יפה לאורחים. אז זה בעצם המפתח. טוב, בוא נקרא. הוא הבנת המשלים ומשמעותיהם את פירוש ביטויים. אני באמצע השורה השנייה. יודע אתה את דברו יתעלה וביד הנביאים אדמה, ויודע אתה את דברו חוד חידה ומשול משל. יודע אתה שמרוב שימוש הנביאים במשלים, אומר הנביא, הם אומרים לי אלו ממשל משלים, והם לא מבינים. יודע אתה את מה שפתח בו שלמה, וזה שלנו, להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. במדרש נאמר, למה היו דברי תורה דומים עד שלא עמד שלמה? לבאר שהיו ממאה עמוקים וצוננים, ולא היה אדם יכול לשתות מהם. מה עשה פיקח אחד? סיפק חבל בחבל, כלומר קשר, ומשיכה למשיכה, ודלה ושתה. כך היה שלמה, ממשל למשל ומדבר לדבר, עד שעמד על דברי תורה. זה לשונם. אז שוב, ספר משלי, מדומה לפי המשל הזה זהו, כחבל, נכון? הוא לא הבאר, הבאר זה האירוע, העולם. המים שאליהם אנחנו רוצים להגיע זה החוכמה, ידיעת השם, הדברים הנסתרים. איך אנחנו נגיע לדברים האלה? עם פסוקי ספר משלי. בסדר? כלומר, פסוקי ספר משלי הם החבל, שאיתם נגיע לאותם מים עמוקים. איני חושב שאדם בריא בשכלו, אתם מבינים שזה תרגום מודרני, כן? ידמה שדברי תורה נזכרים כאן, אשר לשם הבנתם חיבל תחבולה להבין את משמעות המשלים, עם דיני עשיית סוכה ולולה ודין ארבעה שומרים. עכשיו, לא לומדים פה מסכת סוכה ובבא קמא. אלא הכוונה כאן, בלא ספק, להבין את הדברים העמוקים והמעורפלים. אם הייתי עכשיו במשנה תורה, בהלכות יסודי התורה, איך היינו קוראים לדברים האלה? פרק א', ב', ג', ד', של משנה תורה. חבר'ה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, דרכי השגחת השם את העולם, ידיעת אמיתתו התברך, לשם הרמב"ם מכוון. ונאמר שם, רבנן אמרי, זה שהוא מאבד סלע או מרגלית, כלומר חתיכת רכוש, בתוך ביתו, עד שהוא מדליק פתילה באיסר, מוצא את המרגלית. בסדר? כלומר, יש חושך בבית, יש בלגן, אדם רוצה למצוא את היעלו, מה הוא עושה? מדליק נר בשתי אגורות. אז שתי אגורות עוזרות למצוא את המיליון דולר. אותו דבר. כך המשל הזה אינו כלום. ועל ידי המשל, אתה רואה דברי תורה. זה לשונה, גם זה לשונם. התבונן כיצד הם זל אמרו מפורשות, שהמשמעויות הנסתרות של דברי תורה הם המרגלית. במשל הראשון הם
מים.
בעוד הפשט של כל משל אינו כלום. טוב, קצת קיצוני, כן? וכיצד דימו את העובדה שמשמעות הנמשלת המסתתרת בתוך הפשט המשל למי שנפלה ממנו מרגלית בביתו והוא בית חשוך מלא גרוטאות ואותה מרגלית מצויה לשאינה רואה אותה ואינו יודע על אודותיה. היא כאילו יצאה מרשותו שכן נמנע ממנו נפיק מן התועלת עד שידליק את המנורה כפי שנזכר שהדלקתה כמוה כהבנת משמעות המשל. אז עוד פעם יש לנו משל, והמשל הוא בסך הכל הדרך, האמצעי כדי להגיע לדבר כמו שהוא. אמר החכם, להחזיק ראש, תפוחי זהב במשקיות כסף, דבר דבור על אופניו. אני מאוד אוהב את הדוגמה הזאת, למה? כי הוא לוקח פסוק מספר משלי, והופך אותו למפתח להבין את ספר משלי.
אבל זה נגד מה שהוא אמר.
למה?
תפוחי זהב במשקיות כסף, יש גם...
יופי. תמשיך את המשפט, יש.
יש גם עניין בכיסוי.
נהדר, בסדר. ולכן זה מאוד יפה, שהרמב"ם מביא לך שלושה משלים, דומים ושונים, נכון? הבנת נכון, מה המשמעות של הפסוק? תפוחי זהב ומשקיות כסף, דבר דבור על אופניו. דבר חוכמה הוא כמו תפוחי זהב ומשקיות כסף. מה זה תפוחי זהב ומשקיות כסף? תפוחי זהב, תחשבו על איזה כדור זהב, שמכסה אותו רשת כסף. כלומר, אפשר לראות את הזהב, אבל הוא, בשביל הקישוט הוא מכוסה גם בכסף. הבנת נכון שהמשקיות כסף זה המשלים. אז פה זה כבר לא חבל. זה לא נר, זה כבר משקיות כסף, בסדר? אז יש שלושה משלים שונים, זה אומר שאתה צריך לשבור כל פעם את הראש. האם המשל שאותו אני עכשיו לומד, הוא משל שהוא בסך הכל אמצעי טכני כדי להגיע למים? האם המשל שאני עכשיו לומד, מעמדו, לדעתי עוד יותר נמוך, זה פרוטה קטנה כדי למצוא את המרגלית, או המשל שאותו אני לומד, גם כמשל, יש לו משמעות משמעותית. בסדר? אוקיי. שמע ביאורו עניין זה שהזכירו. משקיות הם הפיתוחים, העשויים מעשה סבכה, רשת. כלומר שיש בהם מקומות פתוחים דקיקים כעיניים זעירות. כגון מעשה הצרופים הקרואים כך, יופי עברתי עמוד, מכיוון שהמבט חודר באדם. למשל תרגום וישקף ויסתכל. וישקף ויסתכל. הוא אמר איפה? שתפוח זהב ברשת של כסף שנקווה הדקיקים מאוד הוא משל הדיבור האמור על שתי פנים פנימי וחיצוני. ראה איפה מה נפלא דיבור זה, אני חושב שממנו הוא הכי מתלהב. המתאר את המשל המשוכלל, שכן אומר הוא שדיבור בעל שתי פנים, דהיינו שיש לו פשט ויש לו משמעות נסתרת. תחשבו, כן, המשל הזה של האישה הזרה, יש לה פשט. אני אמרתי לכם, אני בתור אבא רוצה לחנך את ילדיי להיזהר מפראות מינית. בסדר? יש לזה פשט. אבל אני מקווה שלא נסתפק בזה. וננסה לשאול מה זה מה מסתתר מאחורי הסיפור של האישה הזרה. צריך שפשטו יהיה יפה ככסף. ומשמעותו הנסתרת צריכה להיות יפה מפשטו. עד שמשמעותו הנסתרת תהיה ביחס לפשטו כזהב, ביחס לכסף. בפשט צריך שיהיה מה שיצביע על המתבונן, על המשמעות הנסתרת. כי אותו תפוח זהב שולבש רשת עשויה כסף בעלת נקבים זעירים. כאשר רואים אותה מרחוק או בלי התבוננות מופלגת, חושבים שהיא תפוח כסף. וזה בסדר, זה גם יפה, זה גם עולה כסף. אך כאשר מי שאינו חדם, התבונן היטב, מתברר לו מה שבתוכה. הוא יודע שהתפוח עשוי זהב, כך הם משלי הנביאים עליהם השלום. הפשטים שלהם הם חוכמה מעולה בדברים רבים. לרבות תיקון מצב החברות האנושית. כך נראה מן הפשטים של משלי ושל כתובים אחרים מעין זה. המשמעות הנסתרת של משלי הנביאים היא חוכמה מועילה באמונת האמת לאמיתה. אז הנה מפתח שהרמב"ם נותן לנו. עכשיו מה הבעיה כמובן? שהוא לא מראה לנו הרבה איך לעשות את זה. אין הרבה דוגמאות במורה נבוכים לאיך הרמב"ם קורא את ספר משלי. מה שיש אני אשתדל להביא בפניכם. זה לא מסובך, תפתחו את המפתח ואתם תראו. אבל זה יהיה אתגר מסוים. עכשיו, אני לא בטוח שתמיד אני נצליח לעמוד באתגר הזה, זה חתיכת סיפור חיים. אבל קחו את זה כמפתח, לפענוח ספר משלי. יפה, עד כאן נקודה שנייה להיום. אנחנו עוברים לנקודה השלישית, שאני מקווה שהיא קצת יותר תפעיל אותנו, וזה שלושה קטעים שבחרתי להביא לכם, שמדברים על היחס שבין קהלת למשלי. הרבה מהיושבים פה הם בוגרי ספר קהלת. ולמדנו את ספר קהלת. והתרגשנו והזדעזנו והתלבטנו ופתאום אנחנו עוברים לספר אחר. אם אתם זוכרים, נכון, כשלמדו את ספר קהלת, מדי פעם אמרתי לכם, זה פסוק של ספר משלי. איך חלק, הבנתם אותי, חלק קצת פחות. בואו נראה. איך אפשר להביט על המעבר ממשקהלת למשלי? נתחיל קלאסי. הקלאסי זה הרב קוק. בסדר? בעין היה, זה הפירוש שלו על ההסתבכות בגמרא במסכת שבת. על למה לגנוז או לא לגנוז את קהלת ואת משלי. הבאתי איזה קטע ארוך, הבאתי רק את התמצית שלו. יש הפרש בין מהלך השכל העיוני המשוטט על העניינים המושכלים, או במילה אחת, קהלת. וואו, בסדר? יש הפרש בין ספר קהלת, שהוא שכל עיוני המשוטט על העניינים המושכלים, שמעט הוא מה שנוגעים במעשה הפרטי של האדם, כי אם דנים הם על העניינים המופשטים וחזיונות העולם שבהם עסוק ברובו ספר קהלת, כלומר בהגדרה פשוטה, ספר קהלת הוא ספר חוכמה, פילוסופיה, עיקרון, מבט על העולם, נכון שפה ושם היו פסוקים מאוד 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 פרקטיים, נוגעים במעשה, אבל בגדול ספר קהלת הוא באמת התבוננות עקרונית על העולם, ובין דרכי השכל המעשי, כלומר משלי, יפה מאוד. אז הנה ההגדרה, אז ההגדרה הראשונה של המעבר מקהלת למשלי, זה מעבר מהתבוננות עקרונית, פילוסופית, שמשקיפה על העולם מבחוץ, מלמעלה, לבין ירידה לפרטי החיים, ליום יום, להתנהגות, אני אומר לכם, הכי תכלס, ביחסים בין בני אדם, אדם ועצמו, ממש ככה. ובין, אני בסוף השורה השנייה, ובין דרכי השכל המעשי, הנובע מדרכי המישרים, המוטבעים בנפשו של כל אדם ישר, כשמשתמש באור החוכמה והצדק, להוציאם לאור. אז יש פה הגדרה, מה זה קהלת, מה זה משלי. בסדר, אתם איתי?
אבל ראינו פה פסוקים ש...
ראינו.
ראינו פסוקים תשמע ל...
נכון. לא, אמרת, בקהלת ראינו פסוקים שבעוד מאוד תכלס, וגם בקהלת, ובמשלי נראה כמה פסוקים עקרוניים על העולם. אבל יש פה משהו נכון, באופי של הספר. דרכי העיון של השכל העיוני, כלומר, קהלת, הם רחבים מאוד. עכשיו, אתם בוגרי קהלת, אתם יודעים מה זה. מה זה לג'מג'ם על העולם, כן? מה זה להסתכל על העולם באיזה הגיגים שמטורפים שאבים פה באוויר. דרכי העיון של השכל העיוני הם רחבים מאוד ומסובכים הרבה. ומקומות הסיבוך בהם מרובים מאוד. והיסוד העיקרי בהם, אז מה שומר עלינו בספר קהלת? ההתחלה והסוף. התכנסנו כדי לעקוב אחרי יראת אלוהים, סיימנו את הספר עם יראת אלוהים, באמצע, בסדר, הסתבכנו, התלבטנו, שאלנו, חזרנו, דייקנו, הלכנו, בסדר, אבל אנחנו בתור מסגרת ששומרת על על הראש. היסוד העיקרי בהם הוא כשיהיה תחילתן דברי תורה וסופן דברי תורה. אתם זוכרים, זה הצדקה למה קהלת נכנס לתנך. כלומר, כשתהיה פנייתו הראשית לשוטט במושכלות לשם האמת והיושר הפנימי, וידע שתכלית מגמתו היא להגיע ליסוד האמת. מה יהיה באמצע? לא יודע. קפצו ראש לתוך העולם, בואו נראה מה יהיה באמצע. אז, אני ממשיך, כפי רוחב הדרכים וריבוי העיונים ותפוחותיהם, יועילו לו רק להרחיב שכלו וכוח בינתו. כלומר, לא רק שאם יש לי את ההגנה בהתחלה ובסוף, אני יכול להיכנס לתוך הקקפוניה. אלא, זה חשוב, זה חשוב לפתוח את הראש, להתלבט, לעורר שאלות. אני חושב שרובנו, אם לא כולנו, חיים ככה. באמת, בעולם הדתי שלנו, אני באמת חושב, בטח בישיבה שלנו פה. סיפרתי לכם על אפרופו חרדים, מה סיפרתי לכם בהתחלה, אני התחלתי לקחת טרמפיסטים ככה, זה מתחיל להיות לי מעניין. אז על שני חרדים שאמרו לי, ומה קורה אם יש לכם שאלה באמונה? הולכים לרב, הרב פותר לנו את השאלה באמונה. עכשיו, זה מציק לי. טוב. אבל גם בעומדו באמצע הדרך, הנה, אנחנו תקועים בפרק ה' בקהלת, לא מבינים אם זה חיובי, שלילי, אם זה כפירה, אם זה אמונה. בסדר, לא תצא ממנו תקלה. כי אתם הולכים עם ציצית. תתפללו אחר כך תפילת ערבית. בסדר, אז המחשבות שלנו קצת עפות ומבולבלות. אבל המעשה נשמר מעשה. כי היסוד המעשי אצלו עומד מבורר על פי דרך התמימות והיושר הפנימי, והתחילה והסוף מזריחים עליו מאורם. וטרדת עיונו באמצע הדרך, אני מקווה שאתם מצליחים לעקוב בקצב, כל זמן שלא עוברו לו גם כן מבוקשיו, בסדר. היא טרדה עיונית, הממלאה ליבו של אדם ישר רק זריזות, להבין טוב יותר ועמוק יותר, לאסוף עוד חיל בחוכמת לב, עד שיגיע להבנה ברורה בדעת האמיתיות שיהיו מבורים בבינתו, כמו שהם ישורים כבר בלבבו ואמונתו וידתו הכללית, על כן די היה לספר קהלת העיוני, כשיהיה סופו דברי תורה ותחילתו דברי תורה. לעומת זאת, מה הבעיה בסתירות בספר משלי? תגידו אתם לפני שנקרא. מכיוון שספר משלי זה ספר מעשי, אתם לא יכולים לבלבל אותי. אתם לא יכולים להיות לי בסתירה. מה אני עושה? א' או ב'? אתה לא יכול להגיד לי רגע אחד, ענק סילקי עבלתו, ורגע אחר, אל טנק סילקי עבלתו.
אבל
איך אפשר?
נמצא במציאות אחרת.
כלומר, בסדר, זה גם תהיה התשובה של, אם אתה זוכר, מה התשובה של הגמרא? תענק סילקי עבלתו כאן מי לדעלמה, וכאן בדברי תורה. בסדר, צריך לעשות אוקרימטות. כלומר, צריך להיכנס לתוך העולם המעשי. וזה ספר משלי. אמנם לא הוכנו עם השכל המעשי, הדן על הנטיות הפועלות על המעשי מיד כספר משלי, בו לא ייתכן שילך מהלך הסיבוך בדרך ארוכה. עד שיגיע לסופו הנעוץ בתחילתו ביותו דברי תורה. זה לא מספיק לי שספר משלי מתחיל בירת השם ונגמר בירת השם. איך מתנהגים באמצע? כי הלא מסוכן הוא הדבר של קלקול מעשי גם כן לשעה קלה. ומי יוכל לתקן את אשר יבטו? מאיפה הפסוק הזה? קהלת. איזה יופי, נכון? כלומר, כאילו קהלת מביט על העולם ואומר, רגע, תיזהרו, אי אפשר, אפשר לחשוב יום אחד ככה, למחרת ככה, לחזור, אבל לעשות? זה מאוד מסוכן.
למה יש הנחה שהיסוד המעשי הוא יותר חשוב מהיסוד העשי?
הוא לא יותר חשוב, הוא לא יותר חשוב. אבל הוא דורש אורח חיים אחר.
אתה תיתן לי לשוטט עם המחשבות שלי לאיפה שאני רוצה, אבל עם המעשים זה...
המעשים אני דורך. מפחיד, אתה צודק שהשתמשת אולי במילה הזאת. זה יותר... כי זה יותר ניכר. יש לזה השלכות, אני חושב, יותר מהירות. אני סתם בתור אבא לילדים מתבגרים. עם הילדים שלי והילדות שלי אני אעשה דיונים מפה עד הודעה חדשה. על אמון, באמת, על אמונה באלוהים ועל תפילה, והאם צניעות זה סנטימטרים בחצאית או צניעות זה בלב. בסופו של דבר, מתלבשים אצלנו ככה, הולכים להתפלל ככה, שומרים שבת. עכשיו, אנחנו כולנו לדעתי חווים קצת את המתח הזה, נכון? וזה מה שהילדים שלי אומרים לי. אם אתה נאמן בפילוסופיה לש, אז למה במעשה? אתה דורש מאיתנו, אתה כופה עלינו כפייה דתית. אז אולי במובן זה, זה כאילו קהלת ומשלי. בסדר? על כן, לא הייתה יכולה דעתם להתקרר, להירגע, על ידי מה שאומנם גם הוא תחילתו וסופו דברי תורה של ספר משלי, כי אם היה צריך הדבר להתפרש במקומו, כלומר לפרש אוקימתות, למופת על מהלך העיונים המעשיים, שצריכים להיות ישרים במקומם, גם בלי החיפוש אחרי חשבונות רחוקים מתחילתם וסופם. תכלס, מה זה אומר? מה אני צריך לעשות? מה זה דורש ממנו? אוקיי, אז זה מבט מסוים. שוב אמרתי, אנחנו היום לומדים מפתחות. מבט מסוים על ספר משלי בשונה מקהלת. קהלת, שוטטנו, ג'ים ג'אמנו, אני מת על זה. לא יודע מה, באמת, אני מותר ללכת אחורה, קדימה, זה בסדר? ספר משלי, אנחנו יותר נסתבך בשאלה. מה ראוי? מה נכון ומה לא נכון? זה הסיפור. אוקיי, אז זה הדרך של הרב קוק להביט על המעבר שאנחנו עושים עכשיו מקהלת למשלי. עכשיו אני רוצה להציג לכם מחלוקת, באמת מחלוקת, בין שתי דמויות שמתייחסות אחד לשני, בין הרב יואל בן נון לבין פרופסור צבי הדר. מי? הרב יואל בן נון, הרב יואל בן נון. צבי הדר, אני חושב שהוא נפטר. אני לא רוצה להמציא, אולי לא. לא רוצה להרוג, לפעמים אני הורג בן אדם מוקדם מדי. בקיצור, הוא פרופסור למקרא, פילוסופיה, ספרות.
לגבי התשובה של הקינטות.
כן.
בהכרח זה שאפשר להגיד שכמו שבקהלת ראינו שתי גישות שונות למציאות, ובאמת אפשר לעשות ככה, אפשר אולי להעלז, מה עשית אומר, מה לעשות, נכון?
נצטרך לבדוק את זה. לא, נצטרך לבדוק את זה. כי יש הבדל, זה בדיוק ההבדל של הרב קוק אני חושב, יש הבדל בין להביט על העולם עקרונית ולדבר על גישות שונות לבין, כאילו, הפרקטיקה של החיים. אז עוקים את זה הכי קם. נבדוק במקומות של סתירה, האם גם במקומות של סתירה אפשר יהיה לדבר על עקרונות. נבדוק את זה. יאללה, הרב יואל בן נון. מגילת קהלת יכולה לשמש מבוא מצוין לספר משלי. שוב, זה הפוך מהמדרש שקודם משלי ואז קהלת. שימו לב. איך זה יכול להיות? למה? כי סגנון האני החוקר, האופייני לקהלת, מתחלף לו, תוך כדי פתרון אחידה של ספר קהלת בסגנון היועץ האופייני למשלי. מה אתם זוכרים מקהלת שממש מדגים את זה? איך סיימנו? אחד הדברים שאיתם סיימנו את ספר קהלת, זה מוכרים פרק י' א', מה הוא נתן לנו שם? צרור עצות, שלח לכם חל פני המים, בבוקר עזרה את זרעך ולערב אל תנח ידיך. כלומר, לאט לאט ספר קהלת גם הוא עוזב את העיון המופשט ונכנס לתוך פרקטיות.
ככה הרב יואל מבדיל בין החכם לבין הירא אלוהים.
למשל, יפה, נכון, נכון.
זה יכול גם בדיוק הפוך.
רגע, רגע. הוא מגיע בסוף המגילה אל דברו של ירא האלוהים, שאין בו כלל לשון של אני. אז כאילו המעבר פה הוא מעבר קלאסי בין מופשטיות לבין פרקטיות. אבל הרב יואל מוסיף עוד שורה. הספק קודם לאמונה. כלומר, זה עוד דרך לאפיין את המעבר מקהלת למשלי. שספר קהלת הוא ספר של ספקות, וספר משלי הוא ספר של אמונות מוחלטות. המחקר הספקני הוא שהוביל ללירת האלוהים וקבלת משפטו, שזה פרק י' ב' אם אתם זוכרים. אחרי ירא האלוהים החותמת קהלת, אפשר לעבור אל האור והחסד שבחוכמת ספר משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, ולמצוא כבר בראשיתו יראת השם, ראשית דעת. כלומר, במקום שבו קהלת מסיים, ספר משלי פותח. אז פה זה לא מופשטות מול פרקטיות, אלא ספר עם סימני שאלה, ספר שמסתובב בעולם בלבטים, אבל לאט 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 מגיע ליראי האלוהים, וספר משלי מבוסס כולו על יראת אלוהים, על משהו מוחלט, על סימני קריאה, ככה מתנהגים, זו הדרך הנכונה, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. זה הרב יואל. אני בכוונה אומר את זה פה, כדי שנתרגל את זה. באמת, נבדוק, האם זה נכון? האם החוויה הדתית שלנו במעבר מקהלת למשלי זה מעבר שכזה? נבדוק.
של ילדים דתיים זה בדרך כלל לפוך.
לעומתו, אומר פרופסור אדר, יפה מאוד, בואו נקרא. אין החוכמה של ספר משלי גוזרת את המוסר מתוך עצמה. כי ספר משלי הוא לא ספר עקרוני, הוא פרקטי, פרגמטי. היא רק גוזרת על המוסר. ככה נכון להתנהג. למה ככה נכון להתנהג? לא כי זה ערך, לא כי זה יונק מזה עולם. למה ככה נכון להתנהג? למה? כי זה עושה טוב. מי שמתנהג ככה יש לו טוב. זהו, אתם תראו, זה כל כך יבאס אותנו קצת. אבל זה ספר משלי. ספר משלי אינו מציין שהגמול לצדיק את צדקתו ולרשע כרשעתו ניתן מאת האלוהים. הוא נוטה להדגיש את הצד החילוני, הטבעי של הגמול. בסדר, אז אם אל תגידו לזה חילוני, תקראו לזה עונש, שכר ועונש שבאים מתוך המציאות. זה לא איזה אלוהים חיצוני שנותן סוכריה או סתירה, אלא התנהגות שלי במציאות. בסדר. הגמול הוא תוצאה ישירה של המעשים עצמם. כי המעשה הטוב, כמעשה נבון, גורר בעקבותיו את ההצלחה. והמעשה הרע, כמעשה אווילי, מביא לכישלון. זה ספר משלי. עם כל תוקפו של המוסר והצלחתו, מה מיד קופץ לנו?
אולי זה לא נכון.
או אתה צדקת לגמרי, תגיד את זה במילים יותר בוטות, מיד קופץ לנו.
זה לא עושה טוב.
אולי אדם יעשה את זה ולא יעשה
טוב. הספק של ספר קהלת, הנה. הנה נפתח הפתח לטעון שלא תמיד גורר המוסר בעקבותיו הצלחה מעשית. אל תספרו לי סיפורים, אל תספרו לי שלדתיים יותר טוב בחיים, אל תספרו לי שלעשות תעודת בגרות מביאה הצלחה, אל תספרו לי את הסיפורים האלה. עכשיו, מאיפה השאלות האלה? הופ, קהלת. שפעמים רבות באה הצלחה מעשית דווקא למי שאינו שומר על עקרונותיו. הביסוס החוכמתי של המוסר בספר משלי, שהוא כל כך תמים, והוא כל כך נאיבי, והוא כל כך נהדר, הוא אשר מוביל בהכרח לכפירה, או לפחות לספקנות החוכמתית של ספר קהלת.
אבל אחרי ספר קהלת, אתה חוזר עוד פעם למשלי.
בסדר, בסדר. אז זה יכול להיות, בסדר. אבל תשימו לב שיש פה ממש שני מבטים שהנחכו, או שלושה מבטים, שהנחכו כאן. המבט הראשון של הרב קוק, הייתי אומר, מאוד מאוד פשוט, בלי להסתבך. ספר קהלת הוא ספר עקרוני, פילוסופי, מחשבתי. ספר משלי הוא ספר פרגמטי, מעשי. המבט של הרב יואל, ספר קהלת הוא ספר עם סימני שאלה ולבטים, אבל שלאט לאט 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 מוביל את האדם לאמונה יסודית וסימני קריאה, יאללה, בואו נחיה את זה בספר משלי. אני רוצה להגיד פה משפט מאוד חשוב, שגם אמרתי שלמדנו לפני כמה שנים את ספר איוב. עם יד על הלב, חבר'ה, אנחנו מסיימים עוד שנייה רגע. עם יד על הלב, עם מה אנחנו מסתובבים בעולם? אם צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, או צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. עם יד על הלב, אני אענה בשבילכם, ברור שהשני. מישהו פה כבר, העולם האמוני שלו מתרסק, כי הוא יודע שצדיק וטוב לו, רשע ורע לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? לא. כי אני נדמה לי שאנחנו כל כך שרוטים כבר, שזה הנחת היסוד על העולם. מה עושה ספר משלי במובן הזה מבחינת הרב יואל? באמת אני מרגיש, מחזיר אותנו למבט התמים על העולם. סוג של איזה תמימות שנייה כזאת. ובאמת אחת השאלות שאני אשאל אתכם כל הזמן, האם אתם מוכנים ללכת עכשיו עם הספר הזה? האם אנחנו בדור הפוסט מודרני והשרות, האם יש מצבים שלנו בחיים, באמת אתם תתרגלו את זה, אין מה לעשות, שאתם תתבוננו על עצמכם, על העולם, כמו ספר משלי. יש אלוהים, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. תבדקו. אז זה הרב יואל. מגיע פרופסור אדר ואומר, הפוך, מה פתאום? הפוך. ספר משלי הוא אכן כל כך נאיבי, אבל הרי כולנו יודעים שזה לא באמת ככה, ולכן אנחנו חייבים לחזור לספר קהלת, ולתת מקום, או לספר איוב, בסדר? ולתת מקום לשאלות ולהתלבטויות. ואז יש פה איזה משחק, כי ספר קהלת כאילו מחזיר אותך לעולם אמון. זהו, בסדר, זו הנקודה, כמו שאמרתי, השלישית, שהספקנו היום, את פסוקי הפתיחה של הספר לא נספיק היום, נשמור את זה בעזרת השם כבר לפעם הבאה. זהו, אני מקווה שסקרנתי אתכם גם בהיכרות עם ספר משלי, שבגדול הוא ספר שפחות למדו אותו, ובעיקר מה זה אומר לפענח אותו כספר תנכי. תודה.